להביא תופינים. פרשת השבוע, פרשת בהעלותך. הפרשה הזאת מלאה בנושאים. זה מתחיל במנורה, וזה עובר ללוויים, וזה עובר להתנהלות של הענן, וזה עובר לפסח שני, ויש לנו את אלדד ומידד מתנבאים במחנה, יש לנו את המתעוננים, אין סוף של רעיונות, אין סוף של פרשיות, יש לנו בתוך הפרשה. הרב קוק מנסה לחבר את כל הפרשיות ביחד, למצוא איזה חוט חורז ביניהם, אבל זה לא לשעה הזאת, לשעתה אלא מאוחרת. אנחנו נתחיל. פרשה פותחת בעניין המנורה. דבר אל אהרון, להעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אז קודם כל, שאלה ראשונה שצריך להתעסק פה, מה עכשיו מנורה? מה עניין המנורה להכניס אותה עכשיו בתוך עניין המדבר? יש כבר את המנורה בתרומה, יש אותה בתצווה, יש אותה באמור. עוד פעם עכשיו מעניין המנורה, אז אולי תתחיל גם את הקורבנות ואת כל את המזבח ואת השולחן. המיקום פה של המנורה צריך באור. רש"י אומר שהמנוירו היא באה ככה בסמיכות למה שקרה עם פרשיות הקודמות של פרשת נשוא עם הנשיאים, שאהרון ראה את כל הנשיאים קמים ומתנדבים בלי ציווי מעצמם. מישהו ציווה אותם להביא את הקורבנות הנשיאים, חלוקת המזבח, עכשיו מישהו ציווה אותם להביא, הם התנדבו מעצמם. חלשה דעתו של אהרון, אומר אני לא הבאתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אתה שלך גדולה משלהם. למה? שאתה מיטיב ומדליק את הנרות. זה לנסות, לדעתי, לנסות למצוא איזה קשר כלשהו עם המנוירו. אחרי המנוירו יש לנו את הלוויים. ופה רבותיי, יש לנו פה לימוד גדול, יסוד גדול, עבודת השם, בפרט לנו, שאנחנו מנסים להיכנס לתוך עולם של תורה, עולם של ישיבה, להיות חיילים בצבא השם. בניגוד לכל מה שהשבוע, כל מיני מבולבלים שדיברו. כתוב בפרשה, קח את הלוויים, את בני ישראל, ותיארת אותם. איך מתארים את הלוויים? וכה תעשה להם לתארם. זה התהליך. אז זה עלי מחטאת. בסדר, אני מבין. אז עלי מחטאת. נו. עובד? כתוב כך, וכה תעשה להם לתארם. אז זה עלי מחטאת. מבין? חיבסו בגדיהם, מבין? והתארו, ולקחו פר בן בקר, ומנחתו סולת בלולב השמן, ופר שני בן בקר, והקרבת את הלוויים, והניף אהרון את הלוויים, והלוויים ישמחו את ידיהם על ראש הפרים. הכל יפה מאוד. רבותה, יש פסוק אחד פה, משתרבב פה, שלא יודע, אולי אני לא שמתי לב אליו. פסוק מבהיל ומפחיד. כל המגולחים פה בינינו צריכים לדעת, כתוב בתורה לא להקיף פאת הראש, כתוב בתורה לא להשחית את פאת הזקן, יש כמה איסורים, חמישה לוין, כל גילוח חמישה לוין, מוזירות. אתם יודעים מה קורה בפרשה שלנו? לא יודע, אולי זה לא מספיק מובלט, אולי אנחנו נרדמים. רוצה לקרוא לכם פסוק פרשת השבוע. הכל תעשה להם לתאר. אמרנו, אז זה עלי מחטאת. יפה. חיריסו בגדיהם ולגחו. רבותה, יש פה פסוק נעלם. אני מעלים לכם את הפסוק. כתוב, בכל תעשה להם לתארם, עשה עליהם מחטאת, והעבירו תער על כל בשרם. תשמעו טוב מה כתוב פה. אין גבות, אין זקן, אין שיער, כלום. כתוב, והעבירו תער על כל בשרם. מה? חכם חג'ג', קראת פעם את הפסוק הזה? ושתיים מקרא ואחד תרגום לפחות. סליחה? מה זה והעבירו תער בכל בשרם? לוקחים תער ומתחילים לגלח את הזקן, את הראש, הכל. זה הבנתי, מה קורה פה? זה ציווי? תשובה פשוטה. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. מי שאמר אסור, לא תעבירו, לא תשחיתו פאת זקנכם, הוא אמר ללוויים כן להשחית. אבל זה תשובה פלפתית. הבנתי. אבל למה הוא אמר? הבנתי שהוא אמר. אבל למה הוא אמר? תירוץ, יש תירוץ. אבל לא הבנתי למה לעשות קושייה כדי שיש תירוץ. אל תקשב, אל תתרץ. למה שיעבירו שער על כל הזקן ועל הראש? למה? מה הרעיון שמקופל פה? יש פה איזה יסוד. ורבותיי, רלוונטי אלינו, כל כך רלוונטי אלינו, שאנחנו מנסים להיכנס לתוך הנעליים של בני תורה, לעצב את עצמנו, להתכוונן לרצון האלוקי. זה מה שאנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים בישיבה להיות? מה אנחנו רוצים להיות? רבותיי, תנ"ך אתם לא לומדים, נדוע. התחלנו קצת ללמוד קצת יהושע השבוע, התחלנו קצת ללמוד ספר יהושע, הבנו דבר יסודי מעמוק מהרב דרוקמן זצ"ל. הוא אמר שאת הנביאים ואת הכתובים צריך לדעת שזה המשך אחד של התורה, זה יחידה אחת. מי שלומד אותם בנפרד, זה יוצא נח, בלי תנח. אתה יודע מה זה נח בלי תף? נחות. זה נחות. התורה והעניים והכתובים, זה יחידה אחת. ספר יהושע, הפרק הראשון. שואלים אותך, תגיד לי, כמה פעמים מוזכר משה רבנו בספר יהושע פרק א'? מה הייתי אומר? פעם אחת. נפטר, ממשיכים קדימה. בוא תאי, איזה פעם אחת? פעמיים. איזה פעמיים? ארבע. איזה ארבע? שמונה. עשר פעמים מזכירים לך בספר יהושע את משה רבנו. לא הבנתי, זה ספר של משה או ספר של יהושע? אתה הולך, אגבטה. איך? לא הבנתי מה קורה פה. נח בלי תף זה נחות. אתה לא מחבר? אז שורים בתנך, כתוב בשמואל ב', היה שם סיפור בשמואל ב', כתוב ששלחו, שדוד המלך שלח שם לעשות איזה סולחה שם עם חנון, לא חנון, חנון. אז הוא חשב שזה סתם, לא באמת רוצים לרגל. אז מה הוא עשה לעבדים של דוד המלך? חתך להם את הזקן. אוי ואבוי, הם חזרים לדוד המלך, אומרים, מה עשה לנו שם? חתך לנו את הזקן. אתם יודעים מה עשה דוד המלך? החזיר אותם, מוריד אותם ליריחו, וחכו שם עד שיגדל לכם הזקן. מקור אחד מעניין, א', ב', לומדים פה, איזה מסכת לומדים פה בישיבה? בבא מציעא. יפה, כתוב בגמרא בבבא מציעא, שהיו אנשים יפים בתנ"ך. למדתם את זה? את הגמרא הזאת? מה? הבנתי. איך לא הגעתם? פרק שביעי, עוד שנייה מסיימים את השנה. שואל את הגמרא, רבי יוחנן, רבי יוחנן היה יושב על הפתחי של תבילה. שואל את הגמרא, למה אתה לא כותב אותם בתוך הרשימה של המיוחדים שיש? אומרת הגמרא, לא היה לו זקן. רואים שזקן זה הדרת פנים. זה שהכניסו לנו את התרבות המערבית, זה משהו אחר. אבל זקן זה היה תואר, תואר כזה של פנים, כבוד. רבותיי, אתם הלוויים, תסתכל אליי, אתם הלוויים נכנסים עכשיו להיות כלי הקודש. אתם הופכים להיות עכשיו כמו הכלים שבבית המקדש. אתם צריכים בנקודת הכניסה שלכם ביטול מוחלט. בזמן הכניסה שלך, שאתה מתחנך להיות לוי, בנקודת הזמן הזאת אתה צריך כביכול לאבד את היופי שלך, את התואר שלך, ואת כל כולך לייחד ולהקדיש לשפע האלוקי, לאלוקיות שתיכנס בך. לא כל יום הם מתגלחים, כן? רק פעם אחת בחיים, מתי שנכנסים להיות כלי קודש, אז הם מתגלחים לגמרי. כביכול הם מאבדים את הצורה, את האנושיות, את האיש שבהם, ואז יוצקים אותם להיות כלי קודש. ככה גם בן תורה, אתה נכנס עכשיו לתוך עולם של ישיבה ורוצה להיות כלי, מחזיק תורה, מחזיק אמונה, אתה צריך בכניסה שלך לבטל כל מיני, להסיר כל מיני מפריעים, לתת מקום לדבר השם לחול בך, להיכנס בך. זה אומר שלפעמים צריך להקריב קצת, לוותר על כל מיני דברים שהייתי מורגל אליהם. זה היסוד של פרשת השבוע, שאומרת ללוויים להעביר אותה על כל בשר. מעביל, מעביל, מעביל. שני כלים מיוחדים מאוד יש בפרשה, שלדעתי הם היחידים מכל הכלים שיש במשכן, במקדש, איפה שתרצו, שעשו אותם ממקשה אחת, והם א' מנורה, ב' תומד חצוצה. לעשות כלי בצורה כזאת שאני לא מפרק חלקים ולא מדביק אותם, אלא יוצר מתוך גוש של זהב, אני מתחיל להקוד בקורנס ויוצא יצירה של מנורה, או לוקח חתיכת כסף, יוצר ממנה בלי להפריד חלקים ולחבר לבד חצוצרה, זה מלאכה מופלאה, מלאכת אומנות. ככה כתוב, מקשה תעשה המנורה, עשה לך שתי חצוץ כסף, מקשה, לעשות אותם גם ממקשה אחת, זה מלאכה מאוד קשה. אבל אנחנו רוצים שאלה, שאלה, לשאול פה שאלה פשוטה, רבותיי, מה העניין בזה? מה העניין ליצור דווקא את שני הכלים הללו שיהיו מקשה אחת? אתה נותן עכשיו ליהודי, נותן עכשיו לצורף, נותן עכשיו לאומן ליצור כלי, אז הוא לוקח חלקים, קנים, לוקח את המות, מפרם ומחבר ומרכיב, והנה לך, יוצא לך הכלי השלם. לא אדוני, ככה לא בונים מנורה. לא, איך בונים מנורה? רבותיי, לא דרך, לא דרך, לא דרך, חסו את זה. לא דרך, חסו את זה. יש מנורה, הבנתי, גם בקוטש, שם, במקדש, בכל המקדש, חסו מנורה. פלא פלאים, צריך לראות איך עשו את זה. לוקחים גוש בצעור, גוש כזה שזה. מתחילים להקות, פה, פה, פה יצא בליטה, פה יצא, פתאום יצא לך מנורה. מלאכה קשה. מה הרעיון בזה? למה אני, מה נתפסת בזה? מה הקטע? איך אומרים? מה הרעיון? הגמרא אומרת שהמנורה זה סמל לחוכמה, זה זך, זה טהור, זה בהיר, זה המנוירו. חז"ל אומרים, רוצה להחכים? בוא לסדרות, לא? רוצה להחכים? ידרים. רוצה להעשיר? עכשיו לא יודע מה קורה שם, אבל מענקים יש להם, אתה אומר. רבותיי היקרים, הגמרא בשבת בדף ג' מביאה שרבי היה, אתם יודעים, היה נשיא ישראל. נשיא ישראל היה, ובא פעם אל אברה והתחיל לשאול אותו שאלות לא בנושא שרבי עסק. רבי עסק למשל בהלכות, לא נדבר שמה, רבי למשל עסק בהלכות שבת, חכם ביקורת. רבי עסק במסכת שבת, ורב בא התחיל לשאול אותו שאלות בהלכות חושן משפט. שבת וחושן משפט, רבותיי, זה ראש אחר, בנושאים אחרים לגמרי. זה בישול, זה מוציא מחברו, שמה, צריך טיפה לעשות עם הראש, זה נושא אחר. בא הכניס לו קושייה. אחרי שהקשה לו, בא אליו רבחי, אמר לו, רב, אתה ענק, לא אמרתי לך, וכי לא אמרתי לך שרבי עוסק בשבת, מה אתה מכניס עכשיו חושי משפט? זה שני נושאים לא קשורים אחד לשני. אבל בגלל שרבי זה גברא רבא, זה לא אדם רגיל. ענה לך כדבעי, ענה לך כמו שצריך גם על שאלת חושי המשפט. בא הרב ומסביר בצורה מפחידה את הרעיון הזה שכאשר אדם עוסק בסוגיה אחת, לא שואלים אותו בסוגיה אחרת. אומר רב כמה משפטים קצרים, לא נקרא את זה כי זה שאלה, אז נקרא את זה. אומר רב כמה משפטים. השכל יש לו חוקים, יש לו חוקים כפויים בטבע. השכל פירושו הכוח שיש באדם, שברגע שהוא מתעסק בנושא א', יהיו תוצאות, כמו שכל דבר שיש בטבע. אדם משקיע, מתאמץ, יש תוצאות. אבל עכשיו, אתה רוצה לשאול אותו עכשיו שאלה במקום אחר. מי ערב לך שעכשיו השכל יצליח להוציא פרי טוב והגון על נושא אחר? זה לא מתאים לחוק הטבעי, כי עכשיו השכל לא נמצא בחושב משפט, הוא נמצא עכשיו להתמקד בהלכות שבת. אומר הרב, יש שני סוגים של תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם פשוט, ויש תלמיד חכם שהוא לא מעל מאדם, גבוה מעל גבוה. התלמיד חכם הפשוט, אצלו חלים הכללים הרגילים. שהוא עוסק בשבת, יכול לענות לך בשבת. חושב משפט זה עכשיו לא, התחום שלו לא יודע לענות. אומר הרב, אבל יש תלמידי חכמים כאלה שאצלהם הכל זה יחידה אחת. הם לא מתמקצעים בשבת ומתמקצעים באיסור ויתר ומתמקצעים בחושן משפט ומתמקצעים באבן העזר. לא! אצלהם כל התורה זה אורגן אחד, זה יחידה אחת, זה לא נפרד. ודאי שיש בה חלקות שונות, כמו המנורה שיש בה שבעה קנים נפרדים, אבל זה אחד, זה מקשה אחת, לא נפרדת. איזה עומק להבין מה זה חוכמת התורה. זה יחידה אחת, נכון שזה נפרד, ודאי, שבת, יכול להיות משפט שום, אבל ביסוד זה אחד. ולכן רבי שהיה גברא רבא, הוא ידע לענות לך את התשובה המדויקת, כי אצלו הכל זה יחידה אחת. זה הסיבה, וזה אולי הרמז, למה המנורה היא עשויה מקשה אחת. כי בעומק זה יוצא ממקור אחד, זה יסוד אחד. נכון, זה מתחלק. יש ארבע חלקים לשולחן ערוך, נכון. יש יד החזקה, נכון. אבל זה יוצא ממקור אחד. זה יסוד להסביר מדוע מנורה מקשה אחת. לגבי החצוצרה התקשנו הרבה שנים. מה הקטע שהחצוצרה תהיה? ובארנו, שמה העניין החצוצרות? אגב, יש שאלה גדולה על ימינו אנו, למה בימינו באמת לא תוקים בחצוצרות? רבותה, יש מצוות עשה דאורייתא. כתוב בפסוק, כאשר תבוא מלחמה בארצכם על הצד הצורר אתכם והראותם בחצוצרות. פלא פלאים. שואל המגן אברהם, ישר בצריכיות. למה היום? בזמן המלחמה, עכשיו! עכשיו זה מלחמה לפי כל השיטות. פעם רצו להגיד, לוחמה בטרור, כל מיני הגדרות מוזרות. עכשיו זה מלחמה לכל השיטות. למה לא? יש פעמים שכן, אני זוכר בגוש קטיף בזמנו. הרב אליהו אז, תקעו בחצוצרות. אבל רואים, לא ראית בכל בית כנסת היום, אחרי תפילת שחרית, נותנים כמה תקיעות בחצוצרות. כתוב פורש בתורה. כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצהרה הצוררת, ואני רואה בחצוצרות. שיעור שלם, זה שיעור מרתק. המגן אברהם שואל את זה ונשאר בצריך עיון על השאלה הזו. על כל פנים, החצוצרה, מה היא? עשויה מקשזה. ולמה? מה התפקיד של החצוצרה? קיבוץ. כינוס. לאחד. ואנחנו ראינו את זה במלחמה האחרונה, כמה הקיבוץ והאחדות והביחד וחוסר המחלוקות, איזה כוח מכפיל זה יצר בתוך עם ישראל. ולכן לא בכדי החצוצרה שהיא אומרת, אל תתקבצו רק טכנית, אלא תתקבצו גם בלבבות. וזה היא הסוד של המלחמה. זה החצוצרה. לכן היא עשויה מקשה אחת. יש לנו את התורה, יש לנו את עם ישראל, וכמובן האיחוד השלישי, מלחמה. איפה עושים מלחמות? מלחמות באוגנדה? איפה עושים מלחמות? עושים מלחמות על ארץ ישראל. אז זה האיחוד המיוחד הזה, תורה ועם ישראל, אחדות והתורה. עכשיו רוצים לדבר דבר חדש, דבר מיוחד שלא יודע, אולי ב-24 שעות האחרונות התחלתי טיפה להתבונן בו ואני רוצה לשתף אתכם. אתם יודעים, אם יש לנו ספר תורה ובתוך הספר תורה יש עוד אחת חסרה, מה הדין? ספר תורה פסוק. מה הדין אם יש בספר תורה עוד אחת נוספת? אתם לא הייתי, דבר עם הבטן שלי. יש ספר תורה מושלם, בסדר? אלא בין פרשה לפרשה, נגיד בין סוף ספר בראשית לתחילת ספר שמות יש רווח של כמה שורות. בא הסופר, הוא אומר, אני רוצה פה לרמוז את השם שלי, אז הוא כותב נון. מה רע? עוד פעם רבותיי, תלכו איתי, אל תחלמו.
פסול, מה?
פסול. אתה נהיית ראש ישיבה. פסול. למה חד וחלילה? לא הייתי ראש ישיבה. כולם פה ראשי ישיבות, למה לא? תורה ביעדיר. מה? הישיבה הוציאה כמה ראשי ישיבות, ברוך השם. מה?
מה תוסיף?
אתה אומר, יש מספר, מה אתה מוסיף?
יהיה יותר מ-600 לימור.
פסול, יופי. אז אני רוצה לחדש לכם שבספר תורה יש לא רק אות אחת שהיא חסרת משמעות, שתי אותיות מוזרות הפוכות פרשת השבוע, שני נונים הפוכים, פלא פלאים, לא שמענו חיה בדבר כזה בעולם, שתי אותיות נונים הפוכים בתוך הספר. אומר אמר שהספר תורה זה פסול, אני לא עולה לתורה בספר תורה כזה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה אותיות האלה פה? ואיפה זה בא? איפה זה כתוב? אותיות? א' קטנה, א' גדולה, מה לא משנה, עשית א', אני קורא את א', נגמר, ויקרא, עובד גדולה, אני לא הולך איתך עכשיו, לא אסתבך איתך, הכל בסדר. אבל אתה מוסיף לי אותיות? מוסיף לי שתי אותיות נונים הפוכים? מה אתה מקריץ לי פה שתי אותיות? אומר המהר"ל, ספר תורה עם שתי נונים האלה פסול, לא עולה לתורה. אנחנו פוסק להלכה. פלא, פלא פלאים. רבותיי, אתם לא יודעים איך הנושא הזה הוא נושא מדהים. מדהים וחזר. קודם כל, מה הצורך בהם? באותיות האלה. שאלה א', שאלה ב', למה נון? למה לא ג', למה לא עין? ושאלה שלישית, למה הפוך? לא הבנתי, מה קורה פה? שלוש קושיות חזקות. אז זה ארוך. בכל איזה 10 דקות אני רוצה עוד איזה רעיון. לא תאמינו, אנחנו סתם קוראים סתם מקרא אחד, תרגום לנו, הפוכים בהצלחה, ממשיכים קדימה. יש עוד כמה פסוקים לקרוא. סליחה, אדוני, מה אתה קורא? נקה את המשקפיים, אולי יש פה, מה זה פה? אז הגמרא במסכת שבת קט"ז מעלה על נס את הנושא הזה. אומרת הגמרא שם במחלוקת תנאים, מה זה העניין הזה של הסימניות הללו שישנם בתוך גוף ספר התורה? הגמרא מביאה במחלוקת תנאים. שיטה אחת אומרת, אנונים האלה הם באים להפריד בין פורענות לפורענות, אוי ואבוי. הפרשה הזאת היא באה להפריד, לתחם בין שתי פרשיות של פורענות, שלא יהיה חס ושלום, חיבור בין פורענויות, לעשות רווח בין הדבקים. פורענות אחת, חס ושלום, עם ישראל עזב את הר הסיני ויסעו מהר סיני. פורענות נוספת, כמתעוננים רע בעיני השם, אומרים נו, בשר, סיפור. בוא נעשה הפרדה. זה פורענות וזה פורענות. נון, הוא שואל המנון, הוא צודק. הגמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא, אשרי יושבי ביתך, יש בזה את כל האלף בית. אומרת הגמרא, סליחה, סליחה, אינו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, סומך השם בכל עולמים. איפה נון? אומרת הגמרא, נון זה לא מילה, לא התחלה טובה. למה לא? כתוב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. חס ושלום, זה פסוק שמעלה לנו דברים לא טובים. נפילה, לא רוצים נפילות. אגב, שימו לב שעות נון, גם במי שקצת בקי בדקדוק, הרבה פעמים הנון היא נופלת, כמו המילה מין שם, משם הלכה נון. לין פול, ליפול, לין סוע, ליסוע. העות נון, הרבה פעמים אתה רואה אותה שהיא נופלת. נון נופלת. עוד מקום, גם היא נראית, תראו את הנון הסופית, איך היא נראית? למטה. טיק. נפילה. עם ישראל חז ושלום. להפריד בין הנפילות, בין הפורענויות. לחת נון. תחם אותה. תשאיר את זה פה בלי נפילות. זה הסבר אחד. מרשה. זוז לפה, זוז לפה. לכן הוא נפוך. תחם אותה. יש כלי יקר. לא תאמין, אומר על כלי יקר דבר בתוק מדבש. נון בארמית זה דג. נון בארמית זה דג. מי שלא קוראים קצת פתח אליהו, כתוב שם נוניה ואופיה, כתוב שם נון, נונה. נון בארמית זה דג. וידוע המשל של פפוס ביהודה, שהמשיל את עם ישראל למה? דגים, והתגאו לרוב בקרב הארץ. יפה. רבותיי, הדגים, הנון, עם ישראל, הפנה עורף לוואי בנסוע הארון. הנונים הם הפוכים. הכיוון שלהם הפוך מהפרשה של וואי בנסוע הארון. כל אחד פנה לצד שלו, אחד פנה שמאלה ואחד פנה. לכן הנונים הם הפוכים. עם ישראל זה ביטוי לנון, לדג, לגיב. הם יפנו את עצמם מהפרשה. לכן הנונים הם הפוכים. זה הסבר של הכלי הקר. היום הייתה סייעתא דשמיא בשעה איזה 10 בבוקר, 10:30. מצאתי פירוש מפחיד. מה זה הנונים האלה? למה הם הפוכים? מה הם קוראים? הוא מתבונה חג השבועות. כתוב הגמרא אומרת בשבת פיזיים, שכאשר אמרו ישראל נעשה ונשמע, ירדו מלאכי השרת ונתנו לעם ישראל, כל אחד קיבל 2 כתרים. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. שני נונים. ועל הנונים האלה הם קיבלו כתרים, כל אחד קיבל כתר על הראש. הגמרא שם אומרת בזכות הנעשה ונשמע, איזה סוד זה, זה סוד של מלאכים, זה לא סוד של בני אדם, תסתכל אליי. עם ישראל, אחרי שהיה במעמד הר סיני, מה הוא קורא, מה הוא עושה להר סיני? ויסעו מהר סיני. הוא מהפך את הנון של הנשמע, הוא כבר לא שומע, לא את הנשמע ולא את הנעשה, והים כמתעוננים. זה הנונים ההפוכים האלה. הם הופכים את הנעשה ונשמע. אוי ואבו. מה הם רוצים? הם מתחילים להריח את ארץ ישראל, את הארציות. רבותי, שתבינו טוב, לולי המרגלים, פרשה הבאה, אנחנו ביריחו, אנחנו בעי, אנחנו בתוך הארץ. שתבינו מי נגד מי. בלי המרגלים 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, שתבינו מה כתוב פה. בלי התוכנית של המרגלים, בלי הנפילה של המרגלים, פרשת בשלח זה כניסתנו לארץ. נגמר, התנ"ך נגמר בפרשת בשלח, שלח נשים. אוי ואבוי. ואז מה התחיל כל הבלגן? התחילו רוצים בשר. מי יאכילנו בשר? יש לך מן, מי יאכילנו בשר? משה רבינו, הר סיני, מן, זה לא הנהגה בשבילנו. אנחנו רוצים בשר. ואז משה רבינו אומר, די, אני לא יכול. לא יכול. הוא אומר, אתה לא יכול, אין בעיה, אני שדך 70 זקנים. אבל יש 12 שבטים. כמה ניסים מכל אחד? 6? 72. 5? יש? כמה? נו? 60, יש לנו בעיה? אמרו, בואו נעשה הגרלה. נרשום 70. ושתיים, יהיה דף חלק. 70 נכתוב נקראת על הדגל, או שאתה אחד מה-70 הסכנים. 2 חלק. וניתן לכל ה-70 ושתיים שיבואו, כל אחד יקבל פתק. תוציא פתק מהכובע. זקן? לך לאוהל של משה רבינו. יצאת בכתובים? טוב. שניים נשארו במחנה. אלדד ומידד. שמות גם מלמדים פה. מה זה אלדד ומידד, רבותיי? מה זה? זה כמו, נשמע כמו עמי ותמי. מה זה אלדד ומידד? מעניין השמות האלה. תכף נשמעו הרבה יותר בנוזיאל. מה זה? מי זה שני אלה? אומר רבי נתן בן עוזיאל, נעים להכיר, צריך לעשות לך היכרות. אתה מכיר שמשה רבינו, יש לו שני אחים, אהרון ומרים. יש לך טעות. משה רבינו, יש לו עוד שני אחים. אוקיי. אלדד ומידד, הם האחים של משה רבינו.
מה?
כן. אומר רבי נתן בן עוזיאל, שכאשר אמרם גירש את יוכבד, הלכה יוכבד, התחתנה. עם מי התחתנה? עם אליצפן בן פרנח, שהיה בהמשך נשיא שבט זבולון. ונולדו לה שני ילדים, אלדד ומידד. שני בנים שנולדו מיוכבד. אפשר להבין גם, זה לא אישה רגילה, היוכבד. טוב, כמובן אחרי זה אמרם יחזיר אותה, תשאלו שאלה, נו, נו, לא חידשת, מחזיר גרושתו, איך מחזיר גרושתו כשניסה, זה אסור. מחזיר גרושתו, שם ישמו, מחזיר גרושתו זה טוב. אבל אחרי שהתחתנה, השם לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחת תחת השם ותמה גבלבק, איך הוא יחזיר אותה? רבותיי, עד שאתם שואלים איך הוא יחזיר אותה, תשאלו איך הוא יתחתן איתה. הרי מה היחס בין יוכבד לבין אמרם? דודה שלו. זה היה לפני מתן תורה, הכל בסדר. עכשיו תשמע טוב. אלדד ובידל מתנבאים במחנה. מה הם אומרים? משה מת. יהושע מכניס. רבותיי, אנחנו נמצאים, רבותיי, בשנה השנייה, איזה משה מת ואיזה יהושע מכניס. על פי מה שאמרנו, זה אף לבפלא. אנחנו עוד שנייה נכנסים לארץ ישראל, לא להתבלבל. מי המציא לכם את ה-40 שנה במדבר? זה מחדל? זה מרגלים? מה אומרים אלדד ומידד? אלדד ומידד אומרים, משה רבינו, אתה נתת להם הנהגה כזאת פלאית, ניסית כזאת, לא רגילה, מן ורוחניאס. הם רוצים בשר. אומר משה רבינו, אין לי בשר. מנין לי בשר? משה רבינו, איזה 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה. העם רוצה בשר. אלדד ומידד, הם מייצגים את הגישה, מייצגים את הרעיון של השילוב הנכון בין הקודש לבין החול. וזה הצופן המיוחד של ארץ ישראל. אבל העם ממדרגת הר סיני, רבותיי, ירד פלאי פלאים עד למטה, מתעוננים, מתאבים, רק ארציות, גשמיות. באים אלדד ומידד ואומרים, רבותיי, העם הזה צריך עכשיו להתכונן איך לאכול את החומר נכון. משה רבנו מת, הכוונה, ההנהגה הזאת של רוחניות מוחלטת, כמו שהוא אומר בעצמו, כאשר עיסה אומן את היונק, הם לאט לאט עכשיו צריכים לעמוד על הרגליים. הם צריכים לדעת איך לשלב בין החומר לבין הרוח. זו המשימה של עם ישראל כרגע לקראת ההכנה לכניסה לארץ ישראל. וכנראה עם ישראל לא יכול להיכנס לארץ ישראל, כי הוא לא תופס נכון את היכולת לחבר בין שמיים לארץ. הם רוצים בשר. מהמדרגה הגבוהה, הם מבטרים על המדרגה הגבוהה ורוצים עכשיו, רוצים בשר, רוצים ארציות. אומר להם, אומר אלדד ומידד, אומר אלדד ומידד, אנחנו צריכים לתווך להם בין הקודש לבין החול, בתיווך נכון ומדויק. ואולי זה הסיבה גם שלא נכנסנו ישר לארץ ישראל. היינו צריכים את ההבשלה הזאת, את היכולת הזאת לראות קודש וחול שמחברים אותם ביחד. משה רבנו זה הנהגה ניסית. אני רוצה פעם להגיד, רציתי להגיד פעם רעיון, לא בכדי משה רבנו לא הכניס אותם לארץ. נכון, חז"ל אומרים, הוא חטא פה, חטא שם, כל כך מתאמצים, אנחנו עוד נלמד מה בדיוק היה החטא של משה רבנו. בכלל לא ברור מה היה החטא, בכלל לא היה ברור. היכה בסלע, לא היכה בסלע, דיבר אל הסלע, לא הבנתי. הרי כתוב בהתחלה שנתנו לו מקל, קח את המטה ועקל את העדה. אז מה אמור לעשות עם המקל? לשים אותו על אף? לא הבנתי. בשביל מה לקחת את המקל? משה רבנו לא יכל להכניס אותם לארץ, כי משה רבנו הוא האמת האבסולוטית המוחלטת, והיו חייבים את האישיות הזאת כדי לקבל תורה אלוקית. צריך בן אדם שהוא מוחלט, אספקלריה מהירה, ללא שום תיווכים. אומר הנציב, זה הסוד של הנונים ההפוכים, ההפרדה בין הרמה הרוחנית הגבוהה הזאת של עם ישראל שהייתה אי שם בהר סיני לבין הירידה אל עולם החומר. אחרי הנונים האלה, מה אתה רואה? רשימה של מתעוננים ומתאבים ומרגלים וקורא ומה לא. הירידה מתחילה להיות תלולה תלולה. זה הפרשה המאבחנת והמבדילה בין המדרגה של עם ישראל שהיו שם בסיני לבין הירידה שהולכת להיות עכשיו במשך הפרשות. ואולי עוד איזה הערה נוספת על השמות שלהם. מה זה אלדד ומידד? אולי דת ודת זה מזכיר לנו כמו אדם שיונק. אולי על דת ומי דת, זה בא לומר, אנחנו לא רוצים יותר את ההנהגה הזאת. על דת, לא רוצים יותר כאשר ניסה אומן את היום. אנחנו רוצים, הם צריכים משהו אחר. השמות שלהם זה מבטא, השם של כל אחד מהם זה מבטא איזה מהלך של הנהגה חדש שצריך להיות עכשיו עם עם ישראל. אז תיתחנו פה קצת רעיונות חדשים, שיהיה שבת שלום לכולם.